שלום וברכה. אנחנו אומרים בימים נוראים בתפילות הרבה תוספות על התפילה הרגילה, בפרט בראש השנה ויום הכיפורים אנחנו מוסיפים בברכה שלישית, בברכת התא קדוש שמחותמת באותם הימים בהמלך הקדוש, אנחנו מוסיפים תוספת ארוכה מאוד. ובכן, קדש שמך השם אלינו על ישראל עמך, גם משותפים לדור ודור המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום וקדוש. ובכן, קדש שמך השם אלינו על ישראל עמך, ובכן, תן פחדך השם אלינו על כל מה שבראת ומתך על כל מה שבראת, על כל מעשיך. ויש המשך, ובכן, תן כבוד לעמך, ובכן, צדיקים יראו וישמחו, ותמלוך אתה השם לבדך. אנחנו מבקשים הרבה מאוד דברים, כן, מה המשמעות של כל הדברים האלה. אם הברכה היא ברכת המלך הקדוש, זאת אומרת שאנחנו מפרטים בברכה הזאת את התוכן של המלכות. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שהשם ימלוך? למה הכוונה? דבר אחד ברור, שאין הכוונה שנקיים מצוות או שנחזור בתשובה. זה לא מוזכר בברכת המלכות הזאת. האם זה לא חשוב לקיים מצוות? האם זה לא חשוב לחזור בתשובה? זה חשוב מאוד. רק לא זה נקרא מלכות השם. אז ננסה לראות מה היא כן מלכות השם. ואנחנו רואים סדר מיוחד שבו אנחנו אומרים קודם כל, ובכן יתקדש שמך השם אלוהינו על ישראל עמך. זאת אומרת, זו הנקודה הבסיסית העיקרית, שיהיה קידוש השם. וקידוש השם זה, אפשר לומר במידה מסוימת, כל התורה כולה. הרמב״ם כתב בהלכות תשובה, בעקבות הברייתא במסכת יומא, שמי שעבר על מצוות עשה שאין בה כרת, תשובה מכפרת, עושה תשובה מספיק. אינו זז משם עד שמוכל עם עולמה. לא פותחים את החלונות קצת ככה שלא נחנק, הן פתוחות. מה? לא, אני רק מתבשל, אבל לא נורא. כן? לא יודעים פה להדליק מזגן, אז לפחות שיפתחו את החלונות. טוב. טוב, כן? אז אם ככה, הרמב"ם אומר, מי שעבר על מצוות עשה שאין בה כרת, אז הוא צריך לחזור בתשובה, ונוזז משם שמוכלים לו. עבר על מצוות לא תעשה, שאין בה כרת או מיתת בית דין, אז צריך תשובה, ויום הכיפורים מכפר. עבר על קריטות ומיתות בית דין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, וייסורין הבאים עליו גומרים לו הכפרה. הוא מתכפר על ידי ייסורין. במה דברים אמורים? בשלא חילל את השם בשעה שעבר. אבל אם חילל את השם, אז תשובה ויום הכיפורים וייסורין שלושתם תולין, ואינו מתכפר לו עד שימות. שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר לכם מעוון הזה לכם, עד תמותון. כן, אנחנו מבינים שחילול השם נחשב לעוון החמור ביותר, לפחות מצד סדרי הכפרה וכל התורה כולה. מה ההפך של חילול השם? קידוש השם. מה זה קידוש השם? זה שהבריות משברכים את שם שמיים כשרואים אדם שמצד אחד הוא מייצג שם שמיים והוא גם מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. זה קידוש השם, זה כל התורה כולה. ויש בתחילת ספר משנה תורה, בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם מונה מספר מצוות שאפשר לכנות אותן מצוות אוניברסליות. האמונה במציאות השם, והרחקת העבודה זרה, וייחודו של השם, ואהבת השם, ויראת השם. חמש מצוות. בכל החמש מצוות האלה, אף על פי שהרמב״ם מביא פסוקים מהתורה כמקור להן, הוא איננו אומר שמצוות אלה מיוחדות לעם ישראל. אבל כשהוא מגיע אל המצווה השישית, מצוות קידוש השם, אז הוא כותב, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול. אפשר לומר אם כן, שקידוש השם זה משהו מיוחד לנו. וכך באמת ההלכה, שגויים, אפילו גויים טובים וצדיקים, אינם מצווים על קידוש השם. זה משהו מיוחד לעם ישראל. אם גוי רוצה לקדש את השם, למה לא? יערב לו גדול שכרו, אבל חובה אין לו. לעומת זה, אצל עם ישראל, הנושא של קידוש השם הוא קרדינלי, זו החובה. ולכן ברור שהבקשה המרכזית הנוגעת למלכות השם בעולמו, ובכן, יתקדש שמך, השם אלוהינו, על ישראל עמך. אבל יש המשך, זה כנראה לא מספיק. לא מספיק ששם השם מתקדש בעם ישראל או על ישראל, זה לא שלם אם זה לא כולל את האנושות כולה. ובכן, תן פחדך השם אלוהינו, מהרה על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים. ויעשו כולם, או ויעשו כולם, תלוי לפי הגרסאות, אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אז בעצם התוכן של תפילת המלכות איננה נוגעת לעם היהודי, היא נוגעת לעולם כולו. בעצם זאת דרישה ליציאה, לחריגה מהתחום הצר של האומה הישראלית, וששם שמיים מתגלה בעולם כולו. ויש על זה הערה חשובה של הנזיר. הרב הנזיר, רבי דוד הכהן זצ"ל, מאיר בקונטרס שהוא כתב לעצמו על ענייני ראש השנה, על מחזור ראש השנה. הוא כותב על המילים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. על מי מדובר? בעצם על מה מדברים שם? איך כולם יעשו אגודה אחת? צריך בשביל זה ארגון בינלאומי. אומר הרב הנזיר, יש כבר אגודה אחת. ארגון האומות המאוחדות. כלומר, צריך להבין, כל הדורות התפללו שיקום האום. זה בעצם מה שזה אומר. כן. אגב, למה פתאום יש צחוקים בקהל? אני אגיד לכם למה. בגלל שזה תמיד מפתיע אותנו שזה נכון מה שאנחנו מאמינים בו. חידוש. למשל, בציבור החרדי, כשמטיף אומר שמה שאנחנו מאמינים בו זה נכון, אף אחד לא צוחק, זה מובן מאליו. אבל כשאנחנו בודקים שבעצם מה שהתורה אומרת זה נכון, מצחיק? מה באמת? התכוונו לזה? כן, התכוונו לזה. התפללנו אלפי שנים שיקום האום. יש אגודה אחת. ומה תפקידה של האגודה הזאת? לעשות רצונך. מה זה רצונך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מן הגויים? זה גמרא מפורשת במסכת עבודה זרה, מה הוא רוצה מהם? הוא רוצה שיעשו סוכה. נכון? מה אתה אומר? שבע מצוות בני נוח זה לא מה שהשם רוצה מהם. זה לא נכון. שבע מצוות בני נוח זה המינימום. זה כרטיס הכניסה, זה התשתית. בלי זה אפשר לדבר איתך. גוי שעוד לא קיבל על עצמו לא לרצוח ולא לגנוב ולא לנעוף ולא לגזול ולא לעבוד אלילים וכו'. איזה מין גוי זה? זה פרא אדם. אז זה ברור ששבע מצוות זאת לא המטרה. המטרה היא לא שאנשים לא יהיו פרא אדם. אלא שיעשו סוכה. זה גמרא מפורשת במסכת עבודה זרה. שלעתיד לבוא הגויים מבקשים מהקדוש ברוך הוא איזה דבר לזכות בו, ואומר להם עשו סוכה, מצווה קלה יש לי. האם אני יכול? אני חושב שכן, אפשר. כן. ועכשיו לא עובד, נכון? שום דבר.
נדה.
כלום. לא, באמת, לא עובד. מה אני אעשה? אפשר לנסות, אבל... טוב, בכל מקרה, מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מן האומות, זה לעשות סוכה. ומה היא סוכה? סוכה אנחנו יודעים לגבי עם ישראל. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. על זה אומרת הגמרא, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. אז בעצם מה זה הסוכה? זה השלום. לעשות שלום. רגע, זה אני יודע. אבל קודם כל, מה הוא מבקש מהם? הוא מבקש מהם לעשות סוכה. יש בשו"ת הרמ"א שאלה לגבי סוכה שגנב יכול להכניס את היד ולגנוב משם. האם סוכה... מה? באלף. הרמ"א באלף. רבנו משה איסרלס. שאלו אותו, מישהו בנה סוכה, אבל בסוכה יש חורים. ואז גנב יכול לעבור, להכניס את היד ולגנוב. אז יש מקורות שאומרים שסוכה שלא משתמרת מן הגנבים, היא פסולה, אז שאלו את הרמ"א, האם זה נכון? האם סוכה כזאת פסולה? הוא אומר, מה פתאום? הרי חז"ל אמרו, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת, ולא ייתכן כלל ישראל בלי גנבים. אז אם אתה גנב, אתה מכניס לסוכה, קל וחומר הוא יכול להכניס רק את היד, שהסוכה תהיה קשרה. אבל בכל מקרה, אם כן, זה אומר שהסוכה מציינת, לפי חז"ל, ערך השלום. סוכת של... ופרוס עלינו סוכת שלומך. אז לכן, כשלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מבקש מהאומות לעשות סוכה, כמובן שהוא מבקש מהם לעשות שלום. זו סוגיה בפני עצמה. אם הם מצליחים לעמוד בזה, לא מצליחים לעמוד בזה, אתה הבאת שהם מבעטים בסוכה, זה נושא ששייך לחג הסוכות. אבל... אם כן, האום קיים בשביל שיהיה שלום בעולם. הרי בעקבות מה קם האום? בעקבות מלחמת העולם השנייה, הגויים אמרו, רגע, שחטנו יותר מדי, עכשיו מפסיקים, עושים ארגון אומות מאוחדות. אז אם כן, אומר הנזיר, יש כבר אגודה אחת, האום. וזה לעשות רצונך. זה כדי שיהיה שלום. אבל זה לא בלבב שלם. למה זה לא בלבב שלם? כי זה לא מתוך אהבת השלום, אלא מתוך אינטרסים, תחכים, מאבקים פנימיים, צפון, דרום, מזרח, מערב, הגוש הזה מול הגוש הזה. לכן עדיין יש להתפלל. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. הלבב שלם עוד לא קיים. אז איך הם ידעו מה זה לבב שלם? איך יגיעו הגויים... לעשות אום שיהיה בלבב שלם. זאת המשימה של התפילות של ראש השנה. אז אם כן, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מתפללים. מתפללים על זה. אז אפשר לומר שהם צריכים פשוט ללמוד מה זה ראש השנה. כן. וראש השנה זה יום... קשה מאוד להגדיר אותו. זה יום של חרדה או זה יום טוב? המשנה אומרת, יום טוב של ראש השנה. אז אם כן ראש השנה הוא יום טוב, יום שמחה. חדוות השם עם עוזכם. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. וואה, חרדת הדין. אלול, מוריי רבותיי, להתעורר. כל אחד יפשפש במעשיו, זה רציני, חבר'ה, מה זה? אז צריך להחליט, או שזה חרדת הדין, או שזה שמח, תחליט. כן, גם בפיוט, את שערי רצון, שאומרים אחינו הספרדים, אז הוא אומר, עין במר בוכה, ולב שמח. זה מר על העקדה, אבל את זה מציינים ביום הזה. אז תחליט, או שמח, או עין במר בוכה. גם בספר עזרא, יש משהו לא ברור, בעזרא נחמיה. יש תיאור שם של פעולה פדגוגית שעשה עזרא הסופר. עזרא הסופר לקח את כל שבי הגולה שהיו בירושלים באותם הימים, כינס אותם בחודש השביעי, דהיינו בראש השנה, ואסף את כולם בהר הבית, וקרא בפני כולם בתורה. הוא עשה את זה מעלות השחר עד חצות היום. שש שעות. קריאת התורה רצופה, שש שעות. כמה מהתורה אפשר לקרוא בשש שעות? חצי. חצי מהתורה, תוך שש שעות גמרת. אומר הכתוב שלמחרת הוא עשה אותו דבר. קרא עוד פעם שש שעות. הסך הכל קריאת התורה מיוחדת, קריאת תורה של 12 שעות רצופות. כמה מהתורה אפשר לקרוא? כולה. אז אם כן, רואים שעזרא בעצם קרא את כל התורה כולה. אגב, זה נותן לנו איזשהו מושג בערך מה ההיקף של התורה, שזה משהו שאפשר לקרוא ב-12 שעות. זה גם אומר שכל התורה כולה הייתה כתובה לפני עזרא, שלא יספרו סיפורים. ומסופר שכאשר הוא קרא את התורה, כל העם בכה. וואי, זה יופי, ממש חרדת הדין, מצוין. רק בעיה אחת, בחצות היום, עזרא עוצר את כולם, רגע, תעצרו, זה יום שמח, למה אתם בוכים? תלכו הביתה, יאכלו משמנים, שתו מתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, חדוות השם ממה עוזכם, למה תעצבו? צריך לשמוח. אומן. אז אם ככה, לא מובן. למה בבוקר הוא גרם להם לבכות? ולמחרת אותו סיפור, עוד פעם. אז רואים שהאופי הכפול של היום קיים כבר בימי התנ"ך. אז מה התכוון עזרא לומר? הוא התכוון לומר שראש השנה זה שמח ומחריד כאחד. זה שמח, למה? זה יום הזיכרון. מה פירוש זיכרון? זוכרים אותי, לא שכחו אותי. וואה, איזה שמחה. מי ששכחו אותו הוא עצוב. לא שכחו אותי, סופרים אותי, יותר מזה. כן, כל אחד ואחד מבאי עולם עובר לפניו כבני מירון. איזה יופי, לא שכחו אותי, ספציפית, אני. איזה שמחה. כן, אבל אם זוכרים אותך, אז גם שופטים אותך. חרדה. ברור? כלומר, החרדה היא תולדה של השמחה. כלומר, היום הוא ביסודו שמח, אני פוגש את מי שברא אותי. אין דבר שמח יותר מאשר לפגוש את מי שברא אותי, כי אז אני פוגש גם את עצמיותי דרך זה. אבל יש גם חרדה, אחריות, בגלל שאני עידון על תפקידי. האם אני מילאתי את המצופה ממני כראוי או לא. אז יש שני צדדים. בעצם מה אנחנו לומדים מזה? שכל עבודת השם היא שילוב של דין ורחמים כאחד. אותה שאלה מצאנו במסכת ברכות לגבי ההכנה לתפילה. איך עומדים להתפלל? אומרת המשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שואלת הגמרא, מנהלן, איך אתה יודע? המנהלן הזה, אין הכוונה שהגמרא שואלת את עצמה, מאיפה למדו שצריך כובד ראש כדי להתפלל? אלא כוונת הגמרא היא לשאול, מה זה הכובד ראש הזה שמתוכו צריך להתפלל? והגמרא נותנת כמה תשובות, היא נותנת ארבע תשובות שהיא דוחה והיא פוסלת את כולן. עד שבסוף היא מגיעה למסקנה, שזה הפסוק, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. במקום גילה, שם תהה רעדה. פירוש הדבר, מה העדות לכך שאני עומד לפני הבורא? אולי זה בלוף. נדמה לי שאני עומד לפני האלוהים. אולי לא. אולי אני סתם מדמיין. אולי זה שם איזה תסביך שצריך פסיכולוג כדי לברר אותו. למה אתה קושר את החוויות הפנימיות שלך לאלוהים? מי אמר? אבל אם יש גם גילה וגם רעדה כאחד, זה סימן מובהק שזה אכן לפני האלוהים שאתה עומד. מדוע? בגלל שבעולם הזה רגש השמחה דוחה את החרדה. ורגש החרדה דוחה את רגש השמחה. המקרה היחיד שבו אני יכול לחוש את שתי ההכרות ביחד, זה כאשר אני עומד לפני הבורא, בגלל מה שהסברנו. שהעמידה לפני הבורא משמחת ומחרידה כאחד. וזה בעצם מה שהיום מחפשים כל כך במחקר, החוויה הדתית. כן? החוויה הדתית, שימו לב שלפי הגמרא אין לזה שם. אין מילה המציינת את החוויה הדתית. אלא הגמרא מחברת שני רגשות שקיימים ממילא אצל כל אחד מאיתנו. מי לא חש אי פעם מצבי חרדה ומצבי שמחה. אז תחבר את זה, יש לך חוויה דתית. על זה מדובר. כלומר, מערכת היחסים בין הנברא לבורא איננה רליגיוזית, כמו שרגילים לומר. כלומר, איננה מיוחדת לאיזשהו לקסיקון דתי מיוחד. אלא אותה מערכת יחסים בין אדם לחברו, כלומר, המוסר, זאת היא מערכת היחסים בין האדם לבוראו. והיא בנויה משתי הכרות של ריחוק וקירוב כאחד. זה מה שהגויים צריכים ללמוד כדי לעשות רצון השם בלבב שלם. אז בואו נלמד אותם. מה הם צריכים ללמוד? הם צריכים ללמוד שהמשימה המוסרית האמיתית היא ייחוד המידות. ונסביר למה הכוונה. יש במרחב של האמונות ושל המוסר בעולם, כאלה שאמרו שהמוסר זה האהבה, החמלה. זה הנצרות אמרה את זה. הנצרות הורישה את הרעיון הזה לעולם המערבי. העולם המערבי מאמין שיש זהות בין המוסר לבין החמלה, או נגיד את זה אחרת, החמלה היא הרגש המוסרי היחיד. זה חדר עד מלך האריות. כן? הטוב לא רוצה להרוג את הרע. אבל הרע מנצל לטוב ליבו של הטוב. אז בסוף אין ברירה, כאשר הטוב פצוע הוא מוכרח להתגונן. אבל אל דאגה, הרע נופל לבד מהצוק. גרסה ישראלית, שתי אצבעות מצידון. אותו דבר. מי שמכיר? זה סרט נוצרי בהכשר של חינוך צהל. ואפשר לומר, זה אין פלא. זאת אומרת, זה מה שמשודר היום בעולם המערבי. אז כל מה שהוא מחוץ לזה, דהיינו עשיית הצדק. אני יכול לעזור לכם משהו שם? אני אשמח לעזור. בסדר. אז את הידע בישראליות. יש, איפה היינו? עשיית הצדק, כן. עשיית הצדק, בתפיסה הזאת, היא אומנם הכרחית. העולם בלי צדק יחרב. אבל זה סוג של רע. רע הכרחי. כפי שקצין בצהל פעם אמר, בזמן איזו פעולה בלבנון, אנחנו מנסים לשלב את דרישות הביטחון יחד עם דרישות המוסר. תרגום, אני פושע. זה בעצם מה שזה אומר. אתה בעצם הכרזת על עצמך כפושע בזה שאתה עושה פעולה שהיא מנוגדת למוסר, רק אתה מנסה איכשהו להתחשב. הצדק איננו חלק מן האג'נדה המוסרית של העולם המערבי. לעומת זה, העולם האסלאמי לא חושב שהחמלה זה בדיוק הערך העליון, אלא דווקא מידת הדין. תגידו, אבל איך זה יכול להיות? הרי בתחילת כל פרק של הקוראן כתוב בסם אללה הרחמן והרחים, בשם האל הרחמן והרחום. אבל היטיב להסביר זאת הרב אשכנזי זכרונו לברכה, שאמר שהמשפט אומר בשם האל שהיהודים סיפרו לנו עליו שהוא רחמן, באתי לספר לכם את מידת הדין. אגב, זה לא המצאה שלי, זה מה שהם אומרים, שהמלאך גבריאל, המלאך של מידת הדין, הוא זה שלימד את הקוראן. ואז יש איזה, ולכן שום אומה אינה יכולה לעבוד את השם בלבב שלם, אם זה רק, אם אתה מעלה על נס רק את החמלה או רק את מידת הדין, אז אין פה שלמות. הלב נשאר חצוי. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא בפרשת וירא, ואברהם, היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. הנה החיבור של המידות. דבר שהוא כל כך פשוט, הוא כל כך מובן מאליו במוסר של היהדות, הוא חידוש עצום לאומות העולם. זה מה שצריך ללמד אותם. דוד, עדינו העצני. כן, אפשר להביא דוגמאות רבות שאתה כבר מכיר. אז אפשר להאריך בנושא ואז לא נגמור את השיעור. מה יהיה? טוב, רק אני רוצה להזכיר שכשהיה מבצע צוק איתן, לא תקום פעמיים צרה, הגיע שר החוץ של בריטניה לארץ. ואז הוא פער את פיו ואמר שני דברים חשובים. הדבר הראשון היה, יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה. זה ממש נפלא. אני חושב שצריך להגן, פשוט שמדינת ישראל תוציא הודעה שמותר לבריטניה להגן על עצמה. זה בסדר, כן, כן, אתם בסדר, מותר לכם. כן? קיבלתם שטמפל מידה. זה מין חוצפה הזאת. אבל כל העולם חושב שזה מובן מאליו ושזה נחמד לומר את זה. טוב, הדבר השני שהוא אמר, והוא בעצם הנקודה העיקרית, הוא הוסיף, אבל, אל תשכחו את מחויבותכם למוסר המערבי שלכם. עד כאן דברי קודשו. זאת אומרת, מה בעצם הוא אמר? הוא הביע איזושהי חרדה. שמה, יש לעם ישראל במלחמותיו מסר מוסרי אלטרנטיבי למה שמקובל בקהילה הבינלאומית. ואכן יש כזה. אנחנו צריכים רק להיות מודעים לדבר הזה. וכן, יש לנו מה ללמד אותם. הייתי אומר עוד יותר. העולם, זה דבר שדיברתי עליו כמה פעמים, תסלחו לי אם אני קצת חוזר על עצמי, אבל זה חשוב, מה אני אעשה? הרי אנחנו גם בתפילות חוזרים כל יום על אותו הדבר, נכון? כן. יש היום מאבק בין מה שנקרא ציוויליזציות, כן? התנגשות הציוויליזציות. והוגה אמריקאי, אטינגטון, הוא זה שטבע את המושג הזה. יש התנגשות. ולכן זה המאבק בין המערב לבין הגוש האסלאמי, איננו רק מאבק על שליטה, כסף, עוצמה וכדומה. יש משהו הרבה יותר עמוק. יש מאבק ערכי מאחורי כל זה. המאבק הערכי אומר כך. עבור העולם המערבי, ואת זה הם קיבלו בירושה מהפילוסופיה היוונית, האדם הוא מרכז העולם. ואלוהים הוא בפריפריה. הוא ספרדי. שמו את אלוהים מסביב, במידה והוא קיים. אם הוא קיים. אבל אם הוא קיים, הוא בוודאי לא רוצה להפריע. ובתפיסה הזאת, המשטר הפוליטי האידיאלי זה הדמוקרטיה. הדמוקרטיה, אם יוסיף, הליברלית דווקא. כי זה שם את האדם במרכז, מגלה את מלוא קומתו. כאשר הגוש האסלאמי שומע דברים כאלה, הוא מתפלץ בקרבו. אומר זה גידוף. לא האדם במרכז. אלוהים הוא במרכז. האדם, במידה והוא קיים, צריך להיכנע לפני האלוהות. הוא בפריפריה. אז ברור שבמאבק ערכי כזה לא יכולה להיות פשרה. אלא אם כן יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. הכתוב השלישי זה אנחנו. יש לנו מה ללמד גם בתחום הזה. לא רק בתחום של אחדות הערכים, הצדקה והמשפט. יש לנו עוד נקודה ללמד. והיא שלא האדם במרכז ולא האלוהים במרכז. אלא הדיאלוג ביניהם. בשביל זה קיים העולם, כדי ליצור זירה של מפגש, של שותפות פעולה, של השלמת מעשה בראשית. זאת הסיבה שגם כשהקדוש ברוך הוא מבקש למלוך, ומתי הוא עושה את זה אם לא בראש השנה, הוא דורש למלוך על אנשים בן חורין דווקא. אם אינך בן חורין, אל תבקש להיות עבד השם, זה לא יעבוד. אתה לא מתאים. ריבונו של עולם מעוניין במפגש עם בנים, לא עם עבדים. ולכן יש לנו אפשרות לפייס בין גושי העולם שהם נמצאים כעת ללא שום ספק בחיפוש אחרי משמעות, ומשמעות רוחנית וערכית דווקא. כן? זה אחד המאפיינים של המאה ה-21, השתחררה קצת מהחומרנות של המאה ה-20 או של הפוזיטיביזם של המאה ה-19. היום יש חזרה של הרוחניות. אמנם לא של הדתות. הדתות נמצאות במצב על הפנים מבחינת יחסי החוץ שלהם. אבל הרוחניות כן עומדת היום בשאלה, כמו שהרב קוק אמר אמר שיקרה בסוף, במאמר למהלך האידאות, אומר, כאשר יכלו הדתות, אז תעמוד השאלה האלוהית בתהרתה. אז נפילתן של הדתות דבר מבורך. סוף סוף זה מאפשר לאומות העולם להקשיב למה שיש לעם ישראל לומר, בתנאי שעם ישראל יאמין שיש לו מה לומר. את זה מסביר רבנו יצחק אברבנאל בספר משמיע ישועה, נדמה לי, על ספר דניאל. הוא מסביר את דברי הגמרא שאומרת, אולי זה בישועות משיחו, אחד מהספרים שלו על עניינים משיחיים. הוא אומר, כתוב בגמרא, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. מה זה כל המלכות ומה זה המינות? רבנו יצחק אברבנאל יש לו פירוש מקורי. אומר, המלכות זה אירופה. היורשת של רומא, שהיא המלכות. והיא צריכה להפוך למינות, הכוונה שהיא צריכה לכפור בנצרות. כלומר, אירופה צריכה להפוך לחילונית. רבנו יצחק אברבנאל ראה את הניצנים הראשונים של הדבר הזה, בתקופת הרנסנס, תקופת גירוש ספרד ואחריו. התחיל לראות את הנפילה של העולם הנוצרי. הוא אמר, הנה המלכות הופכת למינות. מצוין, הם יכולים להקשיב לנו. משום שאין אדם עובר מאמונת שקר לאמונת אמת, אלא אם כן בדרך היה בהיעדר אמונה. כך לשונו. אז ברוך השם, היום האתאיזם עשה את שלו, סילק הרבה שדים, ועכשיו הגיע הזמן שנשמיע את דברנו. ולכן אפשר לומר, ולעשות רצונך בלבב שלם, הדבר הזה הוא היום בר השגה. זה לא בר השגה תוך יומיים, אבל תוך שלושה כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת. עכשיו, כנראה שזה דורש גם שינוי קונספטואלי של מעמד האום. הרי מה אומרים בתפילה? ותמלוך אתה השם לבדך בהר ציון משכן שמך, או משכן כבודך. זאת אומרת, צריך להעביר את האום לירושלים. שכאן תהיה המרכזייה של השפיטה בין העמים, ושפט בין הגויים, זה נאמר על המשיח, נכון? מלך המשיח, ושפט בין הגויים, והוכיח במישור לעמים רבים. זאת אומרת, יש להם גם מה ללמוד, לא להעביר את השגרירויות שלהם לכאן, אלא להעביר את שבט השפיטה הבינלאומית לעם ישראל. כנראה שלנו יש יכולת לעשות את זה. זה ידרוש קצת עבודה. אבל זה גמרא מפורשת במסכת מגילה, דף וו, עמוד א', רבי יוסי ברבי יהודה, נדמה לי, אומר, מה ידכתיב, מה זה שכתוב, והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. אז בלי להיכנס לכל הפרטים שם, אבל הגמרא אומרת שאלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. זאת העבודה. מה זה תיאטראות וקרקסאות? אנחנו יודעים מה זה תיאטראות וקרקסאות. אבל מה שמעניין, שרשי ותוספות לא ידעו מה זה. לכן, יש שם פירוש של רשי, יש פירוש של התוספות. רש"י אומר, תיאטראות וקרקסאות, בית עבודה זרה. זאת אומרת שלפי זה נצטרך לפתוח את הכנסיות ולהעביר שם שיעור כללי. זה מה שכתוב. זה דעת רש"י. התוספות אומרים, חס ושלום, שבמקומות מתונפים כאלה ילמדו שם התורה. אלא, אומרים התוספות, זה בית ועד של גויים. מה זה בית ועד? מקום השלטון. מסביר הרב קוק, באיגרת תף תף עין א', או אולי תף תף עין ו', כל פעם אני מתבלבל. אז תבדקו בעצמכם. שזה אומר שיבוא זמן שלפי רש"י נלמד אותם תורה דתית. מה זאת אומרת תורה דתית? כיצד לתקן את אמונותיהם. כלומר, לפי הרב קוק אין הכוונה לביטול הדתות, אלא שדרוגן. כן? כלומר, ישב בית דין בירושלים, יבוא הגוי עם התיק על הגב, הוא יאמר לרבנים, זאת האמונה שלי. יאמרו לו הרבנים, שים את זה על השולחן, תפתח את זה בעצמך, תוציא את זה. הרסת את זה לבד? זה היה איתך כל הזמן? מסרו לך משהו? והגוי יאמר, הנה, זה החלקים של האמונה. הרבנים יסתכלו, יגידו, טוב, החלק הזה, זה בסדר. זה אפשר אפילו לחזק. זה תוסיף לכאן את החלק הזה, אנחנו תורמים לך, את זה תזרוק, זה מפריע, ותסדר את זה קצת אחרת. בסדר? ואז אתה מקבל תו תקן מעם ישראל. לפי התוספות, כך אומר הרב קוק, נלמד אותם תורה פוליטית. נלמד אותם כיצד מנהלים מדינה. בדרך של קודש כמובן, אבל כיצד הם צריכים לנהל מדינה. בשביל זה כנראה אנחנו צריכים ללמוד בעצמנו כיצד מנהלים מדינה, ואז יש לנו פתאום חידוש, אפשר ללמד אותם איך מנהלים מדינה. זה לא כל כך רחוק, תדעו לכם שהיום עם גל הטרור באירופה, אומות העולם עומדים בציפייה כלפי מדינת ישראל. איך אתם מטפלים בזה? תלמדו אותנו. זה דברים ברורים. וגם התגובות של העולם המערבי מול התקפת הטרור תהיינה תלויות באיך שעם ישראל יטפל בזה. כלומר, מה שאומר הרב קוק בפירוש התוספות על דברי רבי יוסף ורבי יהודה, זה ממשי. הבעיה היא שאני כל כך שכנעתי אתכם שהפסקתם לצחוק כשאני אומר שזה נכון מה שאנחנו מאמינים. אבל זה יבוא. טוב, אז אם כן, יש לנו משימה, על זה אנחנו מתפללים בימים נוראים. עכשיו צריך להבין, מה גורם שאנחנו מצליחים לעשות מה שבאום לא מצליחים? פשוט מאוד. האום הוא ארגון בעל אופי משפטי. זה בית מחוקק, כמו שיש בית מחוקקים, פרלמנטים, זה כמין פרלמנט שמוציא חוקים, תקנות, גינויים וכדומה לעולם כולו. לפעמים גם מגייס, עושה סנקציות. אבל בסופו של דבר זה ארגון משפטי. כל ישות משפטית היא בסופו של דבר אנמית. היא חסרת תוכן פנימי. היא רק מסגרת. אבל בעם ישראל יש אום חי. מה זאת אומרת יש אום חי? יש יהודים מכל העולם. יש 70 נפש של עם ישראל שירדו למצרים כנגד 70 אומות העולם. זה מפורש, לא במדרש, זה מפורש במשה רבנו. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כי חלק השם עמו, יעקב חבל לחלתו. זאת אומרת שאנחנו היום חווים, מבחינה סוציולוגית, מבחינת המגע האנושי, מפגש בין 70 אומות, דרך כל מיני יהודים. למשל, במכון מאיר. במכון מאיר, אין יהודים. יש האמריקאים, הרוסים, הישראלים, הצרפתים. פעם הייתה מחלקה אתיופית גם, כלומר יש אתיופים, ספרדים, המחלקה הספרדית. אין בעצם יהודים, אלא יש מכל האומות באו לכאן כדי לבנות מחדש את הזהות האנושית המקורית, בטרם פיצולה. לכן יש לנו אפשרות ללמד את האומות, וכל זמן שזה לא קורה, כואב לנו על מה? על חילול שמו של הקדוש ברוך הוא. זה התוכן של התפילה. עכשיו תשימו לב, אבל נשים לב דבר מעניין. אנחנו רגילים להתפלל כל יום, תפילת 18. לא תפילת יום הכיפורים, ולא תפילת ראש השנה. אפילו הדבר המרכזי כל כך, עלינו לשבח, שאומרים אותו באמצע התפילה, ושמים את זה בצד, כולם ממהרים כבר לכל אחד לעסקיו. זה לישיבה, זה ללימוד, זה לעבודה. אבל בסופו של דבר, גם הבקשות שאנחנו מבקשים בכל יום, תן לנו דעת, תן לנו תשובה, סליחה, גאולה, רפואה וכו', בעצם הם גונזים בתוכם את הבקשות של ימים נוראים. רק בעצימות נמוכה. איך אני יודע? פשוט נתבונן בטקסט. ובכן, יתקדש שמך השם אלוהינו על ישראל, עמך. זה ברכת, אתה קדוש. ובכן, תן פחדך השם אלוהינו מהרה על כל מה שבראת. מה זה פחד? פחד, בשפה התנכית, זה לא מה שאנחנו קוראים פחד. מה שאנחנו קוראים פחד בתנך נקרא מגור. אבל פחד בתנך זה התרגשות. זה תשומת לב. אשרי אדם מפחד תמיד. זאת אומרת ששם לב על, על דרכיו. בשביל זה צריך דעת. זה כנגד ברכת, אתה חונה לאדם דעת. זה וכן תן פחדך. ואימתך על כל מה שבראת, זה התשובה. ויראוך כל המעשים, זה הסליחה. כי אם לא הייתה סליחה, לא הייתה יראה. וישתחוו לפניך כל הבירועים, זה ברכת גואל ישראל. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, זה כנגד ברכת רפואה. רפאנו. אז מעניין, הרפואה מה זה? זה להשיב את המצב לקדמותו. לכן בעצם אפשר לומר, הדבר המרכזי של תפילת ראש השנה זה ברכת הרפואה. אבל איזה רפואה? כן, זה רפואת העולם. העולם חולה ואנחנו רוצים שיתרפא. מתוך כך אומרים, ובכן תן כבוד לעמך. מה זה תן כבוד לעמך? כנגד ברכת, מה נשאר אחרי זה? ברכת השנים. מה זה ברכת השנים? זה ברכה על הפרנסה, נכון? למה תקעו את ברכת הפרנסה שם? אומרת הגמרא, כנגד ואתם ערי ישראל ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעם ישראל תקרבו לבוא. דבר אופייני הוא שלפני כל גאולה עם ישראל יוצא מעוניו ונהיה עשיר. כדי להשיב את הכבוד. לכן באמת הציונות התחילה ממספר עשירים שהם הם אלה שבנו את האומה. ולא עוד, אלא שזה התחיל מהאמנציפציה, יציאה מהניבול של הגטו. תן כבוד לעמך. תהילה לרעיך ברכת קיבוץ גלויות. כן? כי ישימו לשם כבוד, ותהילתו באיים יגידו. ותקווה תורבה לדורשיך ברכת... מי זה הדורשים? דורשים זה חכמים, זה השבת הסנהדרין, ברכת השיבה שופטנו. ופתחון פה למייחל ימלך. מי צריך פתחון פה נגד הטענה שסותמת לנו את הפה? מי סותם לנו את הפה? המינים, הנצרות. אז ברגע שעם ישראל חוזר לארצו, יש סוף סוף פתחון פה למייחל ימלך. שמחה לארצך, ברכת על הצדיקים. כי הצדיקים צריכים לשמוח בזה שהם שווים לארץ. ססון לעירך, בוני ירושלים. וצמיחת קרן לדוד עבדך, כנגד מה? זה כבר קשה. את צמח דוד עבדך וקרנו תערו משועתך. ועריכת נר לבן ישי, זה ברכת. מה נשאר? שמע קולנו, נכון? נכון, אז מה זה שמע קולנו? זה בקשה שתשוב הנבואה, ישוב הכל, להישמע. הקול שלנו, מה זה הקול של עם ישראל? זה הקול של הנבואה. זה לא תפילה, זה קול. ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו. אז זה בעצם כולל את כל הברכות שאנחנו מבקשים בכל יום ויום, אבל זה מגיע לממדים האמיתיים של הברכות האלה. אבל אז לא מובן, יש המשך. ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו, ועולתה תקפוץ פיה, והרישה כולה באשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זה אני לא הבנתי. הבקשה הזאת היא בקשה על משהו פרטי לצדיקים. אותי חינכו תמיד שהכלל זה העיקר, איפה הפרט? מה פתאום הפרט מתפרץ פה? מובן את השאלה? טוב. אבל בשביל זה צריך ללמוד את הרב קוק. מי המומחה הגדול לענייני כלל ופרט? בקבצים מכתב יד קודשו, הוצאת רמת גן כרך בית, זה לא השמונה קבצים, זה קבצים אחרים. בפנקס הדפים בית, פסקה 8. אומר הרב, ירושלים ונקודת ציון בייחוד תורה על שיבת המין האנושי למרומי מצבו ביחס לעמים שכבר נתפלגו, שישובו לחטיבה טובה וטהורה. כלומר, יש לנו שאיפה של ייחוד האנושות מחדש. על זה אנחנו מתפללים בראש השנה. אמנם גדול ממנה הוא, שימו לב, הרב קוק אומר, יש משהו שהוא גדול מנקודת ציון, גדול ממנה הוא גן עדן, שישוב המין האנושי לגובה מעלתו בפרטיו, עד שלא יהיה צריך שום לימוד והדרכה ולא עזרת קיבוץ. כי אם לחיות בגן עדן לעובדה ולשומרה בתור טיול ועונג מורחב הממלא את החומר והרוח הדנים. כלומר, בגן עדן אדם הראשון לא שילם מיסים, לא ארנונה, לא היה לו תעודת זהות, לא קיבל צו גיוס ולא צו מילואים. אז מה הוא עשה שם? טייל. איך אני יודע שהוא טייל? כי גם הקדוש ברוך הוא טייל. רוח אלוהים מתהלך. להתהלך בתנ״ך זה לטייל. והלכת בדרכיו. מה הוא מטייל? אף אתה תטייל. וזה כתוב, והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן. נכון? עד כדי כך שמכוונים בזה כשאומרים שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם, שהקדוש ברוך הוא בא לטייל עם הצדיקים בגן עדן. זאת אומרת, בעוד שבמהלך ההיסטורי יש מרכזיות עצומה לקדושת הכלל. הפרט בטל לכלל, זה מובן מאליו. עוצמת החיים של הכלל הרבה יותר גדולה וחשובה מהחיים של הפרט. לכן גם במלחמה הפרט מקריב את עצמו למען הכלל. אבל בגן עדן זה מתהפך. בגן עדן יש חדירה של ההערה הכללית ברזולוציה כזאת שזה מגיע עד הפרט. ואת זה אנחנו משקיפים אליו בתפילות של ראש השנה. אחרי שאומרים, צמיחת קרן לדוד עבדך במהרה, ועריכת נר לבן ישי משיחך. כל זה משיחי, מלכותי. אחר כך מגיעים ל... ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו ועולתה תקפוץ פיה. מדברים כבר על הפרטים. כל צדיק וצדיק. או כמו שרבי יהושע בן לוי אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל לאוהבה יש. הדבר הזה מבואר בעוד מקום נוסף בפנקס ה', שוב באותה הוצאה, כתב יד, קפצים מכתב יד קודשו כרך ב' בכריכה הרכה הוצאת רמת גן, זה לא השמונה קבצים, בפנקס ה', פסקה 51. השבת כללות האדם, מה כל האנושות, כללות האדם, לטהרתו האלוהית, שהיא למעלה מכל חילוק לאומים, הוא יסוד גן עדן, שהוא עומד למעלה מעולם הזה. טוב, זה מאוד מאוד תיאורטי. זה לא שייך לעולם שלנו, זה שייך לעולם העליון. מה קורה בעולם שלנו? אומר הרב, העלאת כנסת ישראל במדרגה העליונה. כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת נקודת ציון. עכשיו אפשר להבין לפי זה את האינטואיציה השמאלנית. האינטואיציה השמאלנית יונקת את השורש שלה מאותה נקודה של גן עדן העתידי. והיא סבורה שהיא יכולה לדלג בהיסטוריה על השלב הלאומי. אבל צריך להבין שכמו כל דבר, יש לו שורש בקדושה. אבל זה פשוט לא במקום הנכון. זה נכון בגן עדן. Imagine. All the people, סליחה. כן, אפשר בגן עדן לראות עולם שבו אין חילוקי עמים, אין אפילו מדי צבא, הכל מושלח על הארץ. אבל זה גן עדן. מה עם העולם הזה? בעולם הזה יש לך קוריאה הצפונית. זה מה שיש. אז צריך להתפלל, חזק, שיעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, ותמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון. שכן כבודיך. ככתוב, ויקבע השם צבאות במשפט, מידת הדין, ואל הקדוש נקדש בצדקה, מידת החסד, ובזה השם נהיה המלך הקדוש. שנה טובה.
תודה רבה.